כל חי אונליין 93fm.co.il על ימי ספירת העומר עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של על ימי ספירת העומר, ואפשר לומר תוכנית חותמת את תקופת השיעורים בתוכניות המיוחדות כאן ברדיו קול חי לימי ספירת העומר. ואני חושב שאין יותר מתאים מאשר להתייחס הערב לנושא הזה של אוטוטו עולים למירון לציון רבי שמעון בר יוחאי, והנה תאריך פטירתו יוצא ממש ממש בסמוך לסוף התקופה שבה אנחנו מתאבלים על 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא. ואולי היום אני אתייחס לאיזושהי סוגיה שמראש אני אומר שהיא רחבה וארוכה, אבל אני רואה לעצמי חובה לנצל את הבמה הזו לפחות לתת את הנגיעה הראשונה, אולי ליצור את ההתעניינות, ולאחר מכן כל אחד מאיתנו ימשיך להעמיק. חז"ל אמרו, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. מה פירוש המשפט הזה? מה הוא אומר? מה הוא בא ללמד אותנו? ובכלל, ממתי שמענו שסומכים על בן אדם ודווקא בשעת הדחק? ממתי שמענו שבכלל סומכים על אדם? בשביל לענות על זה, ואולי על השאלה היא למה דווקא על רבי שמעון, אנחנו צריכים ללמוד איזושהי סוגיה שקשורה לנושא של אמונה וביטחון. רבי שמעון בר יוחאי ידוע במחלוקתו הגדולה, שהוא סובר שאדם איננו צריך לעשות השתדלות כלל. אם אדם זקוק לפרנסה, אדם זקוק לרפואה, אדם זקוק לישועה, הוא לא צריך לעשות שום דבר כדי שזה יקרה, מלבד דבר אחד, לבטוח בקדוש ברוך הוא. והנה רבי שמעון ורבי אלעזר בנו נכנסו אל המערה ללא שום השתדלות, לא למים ולא ללחם ולא לשום דבר, פשוט ישבו ולמדו תורה, והנה הקדוש ברוך הוא עשה להם נס ויצא עץ של חרובים ועמת המים בתוך המערה. וגם לאחר מכן אנחנו יודעים שרבי שמעון יצא מהמערה, הם יצאו מהמערה וראו אנשים חורשים וקוצרים, וכל מקום שהסתכלו בו נתנו בו את עיניהם, והוא נשרף. עד שאמר הקדוש ברוך הוא להחריב את עולמי, באתם? מה אתם רוצים? זאת אומרת, הגישה של רבי שמעון הייתה שאדם איננו צריך לעשות שום השתדלות לפרנסה שלו, לרווחה הכלכלית שלו, או לרפואה, או לכל דבר גשמי. רק לסמוך על הקדוש ברוך הוא. מהו בעצם גדר אמונה, ומהו הגדר של ביטחון? כל אחד אומר, מאמין אני. הרב דסר יש לו מאמר שפותח במילים האלו, שכל אחד אומר, אני מאמין בעזרת השם, אם ירצה השם, בלי נדר. אומר הרב דסר הרבה פעמים, שם שמיים שגור בפינו רק כדי לחסות על העובדה שאנחנו לא ממש מאמינים, לא ממש בוטחים. כי אם אנחנו נסתכל על ההתנהגות שלנו בשעת מעשה, בשעת מבחן, לא תמיד זה עולה בקנה אחד עם אמונה ועם ביטחון. הרב דסלר מסביר דבר מאוד עמוק, נפלא, ואני חושב שאם אנחנו נבין אותו, נצא עם משהו באמת ביד אל היום הנפלא הזה של ל"ג בעומר. אומר הרב דסלר, נניח שאתה לוקח כפית, ואתה מניח אותה על השולחן מולך, ואתה מתבונן בה דקות ארוכות. אתה מוכן להישבע שבחמש דקות האחרונות, אותה הכפית שראית לפני חמש דקות, היא ממש אותה כפית של אחרי חמש דקות. אתה לא הסתכלת עליה ברצף. אף אחד לא החליף אותה, אף אחד לא שינה בצורתה שום דבר. זה ממש אותה כפית. אומר הרב דסלר, טעות, לא נכון הדבר. כשאתה מסתכל על כפית במשך חמש דקות, דע לך שבכל שבריר שנייה, הכפית הזו מתחדשת, הכפית הקודמת שלפני שבריר שנייה נעלמת ונגמרת, מבוארת מן העולם, והכפית שאתה רואה היא חדשה. רק מרוב המהירות שבה מתחלפות הכפיות, היא נראית לך ככפית אחת. נשמע מוזר? תפתחו את הרב דסלר בחלק א' על אמונה וביטחון. ואז הוא נותן דוגמה. פעם היו סלילי וידאו שבהם היה רצף ארוך מאוד של תמונות. היה מקרן מיושן, שזה גלגל גדול, בטח המבוגרים שבינינו עוד זוכרים, גלגל גדול עם סליל של רצף תמונות מהיר, ובמקרן הזה הייתה מנורה, וסליל התמונות עובר במהירות על אותה מנורה, ומשדר תמונה על הקיר, וכך היו רואים את הסרט. והנה, אם בתוך הסרט נניח אתה רואה תמונה של כפית, למשך 10 שניות, 20 שניות ברצף, זו לא אותה כפית. זה רצף של תמונות, רק מרוב המהירות זה נראה אותה הכפית. מסביר הרב דסנר ואומר, הנמשל הוא, הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה בכל רגע ורגע נתון, בצורה שהיא בלתי תאומן, משהו לא רגיל. רק מרוב המהירות זה נראה לנו שהמציאות היא אותו הדבר. לכן, העובדה שאדם בריא והגוף שלו שלם בשנייה הזו, איננה עדיין עדות בטוחה שכך זה ימשיך בשנייה הבאה. ולעומת זאת ההפך, אדם שחולה בחולי הנורא ביותר. כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא בורא מציאות חדשה של הגוף שלנו. וזה שברגע הקודם היית חולה, ממש לא מחייב שברגע הבא חלילה תמשיך ותהיה חולה. אומר החזון איש בספרו אמונה וביטחון, שאדם צריך לדעת שכל הדרכים שוות לפניו יתברך. ואפילו אם אדם נמצא באיזושהי צרה או באיזשהו מצב רפואי בעייתי מאוד, זה שהיית במצב רפואי בעייתי במשך חצי שנה האחרונה, לא אומר שכך זה ימשיך ברגע הבא. מפני שכל שנייה מתרחשת בריאה חדשה שאין לה שום קשר למה שהיה בשנייה הקודמת. זה מה שאנחנו אומרים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. אבל בשביל לחיות את התמונה הזו, או יותר נכון, בשביל להפנים את המסר הזה, צריך לחיות את הדברים. וכשאדם מנסה לחיות אותם, אז אולי הוא קצת נתקל בקשיים. זה לא כל כך קל. רבי שמעון בר יוחאי היה סמל של התנהגות של ביטחון בקדוש ברוך הוא. של לסמוך על הקדוש ברוך הוא ב-100%, של להיכנס למערה ולדעת שבחוץ מחפשים אותו, בלי שום מחשבה על מה יהיה לאכול ומה יהיה לשתות ואיך נתקיים היום ואיך נתקיים מחר. אמרו חזל, כל מי שיש לו פת בסלו היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמונה. אם יש לך במקרר ארוחת ערב רק לערב הזה של יום ראשון, ואתה לא יודע מה תאכל מחר בבוקר. וזה אולי נשמע לכם סיפור מהאגדות. לצערנו הרב, רבות רבות הם המשפחות, שזה המצב בבית. אתה לא יודע מה תאכל מחר בבוקר. אם אתה חושש על זה, הרי זה מקטני אמונה. ועל זה אמרו חכמים, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. לאותם אנשים שהיה אסור להותיר מהמן, למחורת, ומי שאותיר וירום תולעים, לא נשאר לו כלום. מדובר פה על עם שלם, על מיליונים שהיו הולכים לישון בלילה, עם תינוקות ועם ילדים ועם טף וזקנים, והם לא יודעים מה הם יאכלו מחר בבוקר. בכל בוקר הקדוש ברוך הוא חידש להם את המן מלמעלה. מי יכול לתפוס דרגה כזו של ביטחון? לכן אמרו חכמים, לא ניתנה תורה. אם אתה רוצה קבלת תורה אמיתית, ולא לחינם הימים האלו הם הימים שאנחנו בדרך לקבלת התורה, אם אתה רוצה קבלת תורה אמיתית, אתה חייב לזכור דבר אחד. אתה צריך להיות בבחינת אוכלי המן, בבחינת אותם אלו שלא ידעו מה יהיה מחר, וסמכו ב-100% על הקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים אנחנו מנסים למצוא כל מיני סיבות ואיך היא תמצא וכל מיני רעיונות איך להביא את הפרנסה אלינו. ואדם בטוח שאם אני אעשה את זה ואני אוסיף את זה ואני אשתדל בדבר הזה, בטוח שאני אצליח. כמה פעמים בחיים, כל אחד מאיתנו שיש לו קצת ניסיון חיים, כמה פעמים ניסית בכיוון אחד ולא הלך? כמה פעמים לא ניסית בכיוון מסוים ופתאום דווקא משם הגיע הישועה? כתוב, גדול אני הנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. איך אפשר להסביר את זה? מי זה הנהנה מיגיע כפיו? זה אדם שהולך לעבודה בבוקר, חוזר בערב, עושה את כל מה שהוא יכול לפרנסה שלו, ובסוף הוא נהנה מהמשכורת החודשית. והוא יותר גדול מירא שמיים, הלא ירא שמיים זה אדם שאיננו משתדל, איננו עושה שום מאמץ, ואת הכל הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא בדרך נס. אז איך גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים? מסביר רב חיים שמואלביץ ואומר כך, כשאדם נהנה מיגיע כפיו, אולי נתחיל להפך, כשאדם הוא ירא שמיים, הוא יודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, הוא בוטח בו, הוא מאמין בו, והקדוש ברוך הוא עונה לו, שולח לו את הפרנסה. זה דבר נורמלי, זה דבר שבסדר, כך מתנהל העולם עלי בדאמת. אבל זה שנהנה מיגיע כפיו, בלשון של הרב דסלר, הוא רואה בעיניים איך שאדם זורע במקום אחד וקוצר במקום אחר. כמה פעמים בחיים השקענו באיזה עסקה וחשבנו שפה זה ילך, או באיזה עבודה, אני אקבל את העבודה הזו, הכל יהיה בסדר, וכמה השתדלנו? שום דבר לא יצא מזה. פתאום הגיע איזה טלפון ממקום אחר, פתאום איזה הצעת עבודה שונה, פתאום איזה ישועה ממקום שלא חלמנו עליו. אתם יודעים שאת רוב התרופות הקריטיות ביותר מצאו בדרך מקרה? אתם יודעים שאת המאכלים העריבים ביותר בעולם זה קרה לאיזשהו שף או איזה טבח שפתאום נפל לו איזה חומר לסיר בטעות? הרבה דברים נתגלו בטעות, מה שנקרא בטעות. אבל בשביל להבין את זה צריך לחיות את זה, ובשביל לחיות את זה בואו נספר סיפור. אנחנו יודעים בתורה שהייתה מלחמה בין יעקב לבין שרו של עשיו. הייתה מלחמה גדולה כל הלילה, והנה מגיע הבוקר ושרו של עשיו אומר ליעקב, שליחני נא כי עלה השחר. די, הפסדתי, תן לי שחרור, שחרר אותי מכאן. מה הוא אומר לו? כי לא אשלחך כי אם ברכתני. ואז הוא אומר לו, אומר יעקב לשרו של עשיו, הגיד ענה מה שמך. תאמר לי בבקשה איך קוראים לך. אנחנו יודעים שבתורה כשמדברים על שם, שם זה מלשון שם. הכוח שלך, המטרה שלך, הייעוד שלך. הגיד ענה מה שמך. אתה יצר הרע, אתה שרו של עשיו. מה הכוח שלך? מה עונה לו? למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם והוא הולך. תארו לכם שאדם הולך ברחוב, שואל מישהו סלח לי מה השעה, והוא מסתכל בשעון ואומר לו, למה זה תשאל השעה? וממשיך הלאה. מה אתם אומרים? אבל הוא ביקש ממנו שישחרר אותו. והוא אומר לו, אני לא משחרר אותך, קודם כל תאמר לי, מה שמך? והוא אומר לו, למה זה תשאל לשמי? והכל בסדר והוא נעלם. איך אפשר להבין את זה? מספרים על בן כפר, אדם פשוט, גס, בעמי, שחי בכפרים המיושנים של פעם, שעוד לא היה לו חשמל ולא תשתית של מים, ומה לא? כלום. פשוט חי כמו בהיסטוריה. אבל הוא שמע סיפורים מאנשים שביקרו בעיר הגדולה, ששם יש כל מיני דברים והמצאות, ולא גרים שם בצריפונים, גרים ממש בבניינים, דברים שהוא לא יכול אפילו לחלום, לא יכול לתאר לעצמו. וגם לה בליבו החלטה שהוא חייב לחסוך כסף, כדי שיהיה לו לשלם לעגלון, כדי שיקח אותו אל העיר הגדולה, הוא רוצה לראות מה מדובר. ואחרי חסכונות רבים ומאמצים רבים, הנה הוא מגיע אל העיר. פתאום הוא רואה בניינים גבוהים, הוא רואה פתאום תאורת רחוב, הוא לא יודע אפילו איך זה עובד, הרי אין שם לא שמן ולא פתילות. והוא מטייל בין החנויות. ולפתע הוא רואה חנות גדולה וכתוב ציוד אלקטרוני. מאוד מעניין, מה זה ציוד אלקטרוני? ואז הוא נכנס פנימה, הוא מסתכל על כל מיני מכשירים, פתאום הוא רואה איזה פנס רב עוצמה, ממש פרוז'קטור. והוא שואל את הבן אדם, תגיד, מה זה הדבר הזה? הוא אומר לו, זה פנס, זה פרוז'קטור. אומר לו, מה אתה מתכוון? מה זה פנס? הוא קלט אותו שהוא בן כפר. אמר לו, בוא תראה, הכניס בפנים סוללות רבות עוצמה, הדליק לו את זה מול העיניים, והבן אדם צועק, מה זה? הבאת לי את השמש מול העיניים, אתה מסנבר אותי. אמר לו, זה לא שמש, אדוני, זה מקור אור. בלילה אתה מדליק את זה, יש לך אור? אומר לו, אתה רציני? אם אני לוקח את זה לכפר, שכולם מסכנים מנסים להדליק, ויש אורחות שמחבות את הששית, אני מדליק, זה עובד? אומר לו, עובד 100%. כמה עולה? נתן לו מחיר של תיירים, כמו שצריך. הבן אדם שילם, לקח את הפנס, וכל הדרך הוא משחק איתו, לראות איך זה עובד. איך יהיה הפלא הזה? תוך כדי שהוא עובר ממקום למקום, לפתע הוא רואה שלט גדול על בניין, וכתוב קולנוע. או אולי זה, בדור שלנו כבר יש לזה שמות חרדיים. ואז הוא נכנס פנימה, משלם כרטיס, נכנס פנימה, הוא רואה אולם גדול, הכל חשוך בפנים, חושך מוחלט. ופתאום, מולו על הקיר, הוא רואה סוסים, אנשים רצים ומלחמות, והוא בטוח שזה אמיתי. הוא מתיישב, הוא לא מאמין למראה עיניו, הוא נקלע לתוך מלחמה, ופתאום מישהו מכוון איזה רובה לכיוון שלו, והוא מיד מתכופף. וצועק, היי, הצילו, תנו לי לברוח. ואנשים משתיקים אותו, שקט, אתה מפריע לראות, מה אתה עושה? פתאום היה שם איזה קטע כזה מאוד חשוך, שבקושי רואים, הוא מאמץ את העיניים, הוא לא רואה טוב. פתאום הוא נזכר, אוי, יש לי פנס. לקח את הפרוז'קטור, התקרב לתמונה הענקית שעל הקיר, והדליק אותו במלוא העוצמה. באותו רגע, כל הקיר נהיה לבן לגמרי. ואנשים צועקים, מה אתה עושה? בשיא המתח, מה הרסת לנו את הכל? אומר, מה, אני לא רואה טוב, אני מליק את האור, אני רוצה לראות. אמרו לו, טיפש, כאן רק בחושך רואים. ככל שיותר חשוך, כך רואים יותר טוב. שרו של עשיו, היצר הרע, בא לתפוס את האדם בדמיון. בשקר, להגיד לו, תשמע, תעשה ככה, יהיה לך יותר פרנסה. תדחוף עוד ברז בחבית, עוד ברז בחבית, אולי ייצאו יותר מים. תנסה, תשתדל, תלך מפה, תלך משם. רגע, האם זה שאני ארבה בהשתדלות, זה מה שיביא לי את הפרנסה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא. לא יהיה, לא יצליח, לא יעבוד, לא יקום ולא יהיה. לכן שרו של עשיו ראה, שהגיע השחר, אמר לעצמו עוד מעט ויגלו שאני רק אשליה, שאני הולוגרמה, שאני מוכר לאנשים דמיונות, שעליכן אינה, למה? כי עלה השחר. כל הכוח שלי, אומר היצר הרע, הוא רק בחושך. רק כשאדם שרוי בחשיכה, שהוא חושב שבני אדם הם מיטיבים איתו והם מראים לו, שאם אני אדבר עם אהוב, אני אעשה ככה ואני אעשה קומבינה מפה ואפשרות משם, רק אז זה ילך. ככל שאתה יותר בחושך, ככה המושגים האלה נראים לך יותר חיים וקיימים. ככל שתאיר את אור האמונה, את אור הביטחון, את אור האמת בתוכך, תראה שהיצר הרע, שעליכן הנה כי עלה השחר, עוד מעט כולם יגלו שהאור עולה, ואני בעצם כלום. מאזינים יקרים, לפני שנצא להתנחת הקצרה, נאמר לכם שאם תרצו להעלות נושאים, או תרצו שנתייחס לנושאים, תוכלו לשלוח לנו גם דרך האפליקציה וגם דרך האתר. אנחנו נצא להתנחת הקצרה ומיד שווים, בבקשה.
עכשיו איתכם, על ימי ספירת העומר, עם הרב אברהם ברזילי.
שבנו עליכם, מאזינים עיקרים, על ימי ספירת העומר. והנה, נמשיך בעניין שלנו. אנחנו יודעים שלימדונו חז"ל שהרבה ניסו לעשות כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. אבל יש משהו שכותב רב חיים מוולוז'ין ואת זה פחות אנשים מכירים. כל בעינם שאתה מדבר איתו ואתה אומר לו, תשמע, למה אתה כל כך משקיע את הראש שלך רק בביזנס? רק למה אתה כל כולך? וואו. אז הוא אומר, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? הרבה ניסו לעשות כרבי שמעון ולא עלתה בידם, צריך לעשות השתדלות. אומר רב חיים מוולוז'ין, רגע. אבל מעט כן ניסו לעשות כרבי שמעון בר יוחאי וכן עלתה בידם. למה אתה מסתכל על אלו ולא על אלו? בשביל להסביר את זה צריך לספר סיפור. לפני שנים רבות היה אברך כאן בבני ברק שהיו לו 8 ילדים, והבת הגדולה כבר הגיעה לפרקה והיה צריך לחתן אותה, אבל המצב היה כל כך קשה והפרנסה הייתה כל כך בדוחק שלא יודע מה לעשות. והנה, הוא חיפש עצה, הוא בעצמו היה אברך, הלך לראש כהלל שלו ודיבר איתו, שטח את צרתו לפניו. ראש כולל אמר לו, תשמע, הדברים שלך נוגעים לי ללב מאוד, ואני יודע כמה אתה אברך מתמיד, וחשוב לי שתחתן את הילדה הזו בכבוד. אז אני רוצה להציע לך הצעה. יש לי רשימה, מאגר של תורמים שעוזרים לי פה לכולל, אנשים עשירים מאוד בארצות הברית, באמריקה, ואני חושב שכדאי שתטוס לאמריקה, תעבור בכתובות הללו, תגיד שאני שלחתי אותך באופן אישי, ואין לי ספק שאתה תחזור עם סכום נכבד לארץ. אין מה לעשות, ביטולה זהו קיומה. תנסה ותצליח. האברך ההוא הודה מאוד לרב, והרב הכין לו את הרשימה, ואפילו סידר לו גמח כדי שיוכל לקנות כרטיס טיסה, והבן אדם הגיע לאמריקה. סידרו לו משפחה להתארח, והביקור שלו היה אמור להיות ביקור של שבועיים, זמן מספיק לכל הדעות כדי שיעבורו בכל הכתובות, ינסה לבקש את הצדקה ולחתן את הבת שלו בכבוד. מפה לשם הוא מתחיל ביום הראשון, הולך לכתובת הראשונה, נוקש בדלת, מקבל אותו עשיר, הוא מספר לו את הבעיה, את הכל, הוא שומע אותו בעריכות, ואז הוא אומר לו, טוב, תמתין רגע. נכנס לחדר ויוצא עם העטפה סגורה, נותן לו אותה. האיש אומר לו, תודה רבה, תבורך, עושה לו מי שברך חצי שעה, ויוצא החוצה מהבית. כמובן הוא סקרן לפתוח את המעטפה, אבל לא נעים, אולי הוא מסתכל מהעינית, אז הוא תופס איזה פינה, פותח את המעטפה, והוא מוצא בפנים שטר של דולר. מסתכל, הוא לא מאמין. דולר. טוב, אולי בטעות, אולי התחלף לו, לחזור, לא לחזור, לא נעים. המשיך הלאה לכתובת הבאה. גם שם נפגש עם העשיר, והוא שומע אותו בעריכות, וגם כן מוציא לו מעטפה, והוא מברך אותו משברך ארוך, והוא יוצא החוצה, עוד פעם לפינה נסתרת, פותח את המעטפה, הוא רואה שטר של $5. מגיע לעשיר השלישי, הוא בכלל לא בבית, הרביעי בפגישה, החמישי יצא לנסיעת עסקים, וככה השבוע חולף עובר לו, והאברך דנן הצליח בקושי לגרד $200. וכמובן שכל יום הוא מדבר עם אשתו בטלפון ומספר לה כמה הוא הצליח לעשות, ורק $200, כבר שבת מגיע. אשתו אומרת לו, יש לך רק עוד שבוע אחד, מה יהיה? אומר, השם יעזור, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא שלח אותי לכאן, אז כנראה שזה המקום שלי. והנה גם בשבוע השני הוא עובר מכתובת לכתובת, מכתובת לכתובת, ושום דבר לא הולך, עד שהגיע יום חמישי, יום חמישי בבוקר, כאשר אחר הצהריים הוא כבר צריך לעלות על הטיסה שתוביל אותו לארץ. וגם ביום חמישי בבוקר הוא הולך לעוד כמה כתובות אחרונות, מצליח לעשות עוד איזה $100. בקיצור, בסוף הביקור הזה יש לו $600 ביד, אפילו את הכרטיס הוא לא הצליח לחסות. בבית, בארץ, אשתו כבר בוכה, הילדים מסכנים, מבינים שחתונה כבר לא תהיה כאן, אבל הוא בשלו. אני בוטח בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אני עושה את החלק שלי, וריבונו של עולם, אתה תעשה את החלק שלך. בעל הבית שירח אותו, אמר לו, תשמע, יש לך רישיון נהיגה? כן. אתה יודע אנגלית? כן. אמר לו, תראה, הבן שלי היה בביקור בארץ ישראל, והוא צריך לחזור, הוא עוד מעט צריך לנחות ב-JFK, בשדה תעופה. אני רוצה שתיקח את הרכב שלי. שים לך את כל המזוודות, סע עם הרכב שלי, יש לך GPS, יוביל אותך לשדה התעופה. תפגוש שם במקום מסוים, נתן לו מספר טלפון, קבע נקודת ציון, תפגוש שם את הבן שלי. תן לו את המפתחות של הרכב, והוא ישים את הדברים שלו ויחזיר את האוטו הביתה. ככה גם אתה וגם הוא תחסכו את הכסף של המונית. הודה לו אותו אברך ואמר לו, תודה רבה, באמת במצב שלי אני צריך כל סנט. וכך היה. העמיס את הדברים על האוטו של בעל הבית, לקח את המפתחות, התניע ונסע. מפה לשם לקח פנייה לא נכונה. עלה על פרי הייווי, דרך מהירה שאין בה שום כיוון של פרסה, זה דרך שאתה יכול לנסוע בשלוש שעות אוטוסטרדה, ואתה לא יכול לעשות פרסה, אין מקום אפילו לעצור בשוליים. וזה לא הכיוון הנכון. והנה הוא עולה על הכביש הזה, ואחרי 40 דקות הוא פתאום קולט את הטעות, אבל אין לו מקום להסתובב. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, הבן אדם הולך להפסיד את הטיסה, הולך לגרום לבעל הבית כזה צער, איזה בושה, הוא עוד לא מספיק לחשוב מה קורה, ופתאום הדיבורית ברכב מצלצלת. הוא לוחץ סנד, הוא עונה, כן? נדבר איתו, אבל הבית, תגיד איפה אתה, עוד לא הגעת לשדה תעופה, הבן שלי כבר מחכה שם, ומה איתך? אתה עוד מעט מאחר לטיסה, הטיסה שלך ממריאה עוד 40 דקות? מה אתה עושה באוטו? הוא אומר לו, אל תשאל, אני עליתי על כיוון לא נכון, עד שהוא מתאר לאיפה הוא נמצא, ומה השילוט שהוא רואה, הוא אומר, אוי, 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 יש לך עוד שעתיים של נסיעה. מי התחיל לבעל הבית לצוק עליו? מה אתה לא מתבייש? מה עשית לי? רציתי לחסוך, עכשיו עשית לי עוד הוצאות. מפה לשם, בן אדם ניתק את הטלפון, הוא נוסע בכביש הארוך, ודמעות זולגות מעיניו. ובדרך הוא חושב, הוא לא יכול להימנע מהערעורים האלה, ריבונו של עולם, למה זה מגיע לי? מה בסך הכל רציתי? לחתן את הבת שלי. כמה אני לומד תורה בהתמדה, כמה אני משתדל, מה בסך הכל רציתי? לחתן אותה, לא עם דירה, ולא עם איזה חתונה מפוארת. את הפשוט שבפשוט, גם את זה לקחת ממני, מילא. גם להגיע למטוס אני לא יכול. אוי לה, לאותה בושה, אני צריך לחזור לבית של העשיר הזה, איך אני אסתכל בעיניים שלו, איך אני אסתכל בעיניים של הבן שלו שהגיע בשדה תעופה? ואיך אני אעבור אצלו את השבת? הרי את הטיסה שלי כבר הפסדתי. אני לא יכול לעלות על טיסה אחרת, כבר עוד מעט שבת. ואם לא די בכל סיעת האיסורין הזו, אז הנה הגיע האתגר החדש. תוך כדי הנסיעה, פתאום מרגיש אותו בן אדם שהוא חייב, חייב, חייב להתפנות, הוא חייב למצוא איזה שירותים באזור. ואין, ולא רק שאין, אפילו אם הוא ירצה לעצור בצד הדרך באיזשהו מקום מסתור, אין. ועשר דקות, 20 דקות, חצי שעה, בן אדם מרגיש שעוד רגע הוא מתעלף. וככה הוא סוחב עוד 40 דקות לפתע. הוא מבחין בצד ימין, היה הכל שדות ושטחים פתוחים, בצד ימין הוא רואה שביל אפר קטן שמוביל לבית קברות נוצרי. אמר, בטוח יש שם שירותים. מיד חתך עם הרכב ימינה, נעצר לפני השאר, פתח את הדלת של האוטו ורץ לכיוון, הוא כבר רואה את השלט של השירותים. אבל איך שהוא בא להיכנס, עומד שם איזה קושי גבוה בכניסה, שומר, אומר לו, אדוני, בבקשה מסמכים. שם באמריקה, כמעט בכל מקום שאתה נכנס, אפילו בית קברות, אתה צריך להשאיר מסמכים. מי נכנס, מי יצא? רושמים. הבן אדם מיד הכניס את הידיים לכיסים, זרק את כל מה שהיה לו, כסף, לא כסף, העיקר שהפספורט יצא גם שם, ורץ פנימה לשירותים, וסוף כל סוף נרגע. כשהוא יצא החוצה, הוא מברך ברכת אשר יצא, והוא מודה לקדוש ברוך הוא, אומר, כמה אנחנו לא מעריכים את האפשרות הפשוטה הזו שאדם נכנס כמה וכמה פעמים ביום. אחרי שגמר לברך, הוא בא לשער היציאה, הקושי כמובן מחזיר לו את כל המסמכים, הכל, רושם שהוא יצא, רושם שהוא נכנס, רושם שהוא יצא. הוא מחזיר את המסמכים לכיס, עולה לרכב, נוסע עוד שעה ארוכה, עושה את הפרסה שצריך לעשות, חוזר לבית של העשיר, סובל בושות שאין כדוגמתן. משלם את מה שהוא כבר הצליח איכשהו להרוויח באמריקה, גם את זה הוא משלם על שינוי הכרטיס, ובמוצאי שבת הוא מוצא את עצמו סוף כל סוף יושב בכיסא, והמטוס מתנתק ועולה למעלה, ואז סכר הדמעות שלו התחיל לפרוץ החוצה. ריבונו של עולם, מה אתה מבקש ממני? במה אני לא, מה? אתם מכירים את הרגעים האלה שאדם לא יודע אפילו במה לפתוח? זה היה הרגע שלו. אבל כל פעם הוא חיזק את עצמו ואמר, ריבונו של עולם, אני לא מחליט את המהלכים שלי, אני עושה את החובה שמוטלת עליי, אתה תעשה את מה שמוטל עליך. הוא חוזר לארץ שבור ורצוץ, ואיכשהו מצליח לאסוף את עצמו ולחזור לכולל, מספר לראש כולל את מה שהיה. הראש כולל מנסה לגייס לו עוד קצת כספים רק כדי להחזיר את הגמח של הכרטיס טיסה, וכך עוברים להם עוד חודשיים תמימים. יום אחד, הפסקת צהריים, הוא חוזר מהכולל, מסתכל בתיבת הדואר, הוא רואה מכתב באנגלית, מעניין, מכתב מאמריקה, פותח את המכתב, והנה הוא קורא, לכבוד פלוני אלמוני, שזה השם שלו. מספר תעודת זהות, כך וכך, מספר דרכון, כך וכך. אנחנו שמחים לבשר לך, כי היות והשתתפת בהלווייתו של המיליונר ג'ונסון, שהיה אחד מהמיליארדרים הגדולים בעולם, והוא מת ערירי, והיות והוא כתב בצוואה שלו לחלק את הירושה שלו בין כל המשתתפים בהלווייתו. כל מי שיבוא לעשות לו כבוד אחרון, יתחלק בירושה. היא לקח ובהתאם לזאת, אנחנו מבקשים ממך לשלוח לנו תעודת זהות ופרטי חשבונך, כי מגיע לך 5 מיליון דולר. הוא אומר לעצמו, אני? הלוויה? אז הוא נזכר. הוא נזכר בטעות, בפרי הייווי. הוא נזכר בשומר הקושי, הוא נזכר... אז הוא מבין. ואז הוא מבין. כי אין כוח בסיבות כלל. אתה יכול לתכנן, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל בסופו של דבר, אם אתה בוטח, אתה מקבל. על זה אמרו, אמר רב חיים מוולוז'ין, נכון, הרבה ניסו לעשות כרבי שמעון ולא עלתה בידם. אבל למעט כן עלתה.
עכשיו איתכם, על ימי ספירת העומר, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, החלק השלישי והאחרון של תוכניתנו על ימי ספירת העומר. הרבה פעמים יש לאדם שאלות על המצב שלו. למה מכל העולם בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בו להיות חולה, או להיות עני, או להיות כל כך חסר כישרון בכל תחום שהוא, או להיות סתם אדם פשוט כזה. אומר ריבונו של עולם, למה? אם היה לי רק את זה, ואם היה לי רק את התכונה הזו והזו, או חיים כאלו ואחרים, או אם רק הרקע המשפחתי שלי היה שונה, הכל היה נראה אחרת. אומר הרב דסלר, כתוב בתורה, ראי החיים נתתי לפניך. יש מושג שאדם צריך להבין, שאת החיים שלו הוא לא בוחר לעצמו. אף אחד מאיתנו לא בחר באיזו משפחה להיוולד, באיזה בית לגדול, מי יהיו החברים שלו בכיתה, מה יהיה סגנון הלך הרוח של האווירה שלו, שבה הוא גדל. אף אחד לא בחר בזה. על העניין הזה נאמר, ראי החיים נתתי לפניך. המושג של עובדות החיים זה משהו שאתה לא קובע אותו. אין לך שום יד בו ואתה לא יכול להחליט עליו שום דבר. אבל כל המעלה של האדם היא מהמצב שבו אתה נמצא ובחרת בחיים. מהי הבחירה הטובה שאתה עושה? יכול אדם להיוולד במשפחה של פשע. במשפחה שבה כל מה שהוא ספג, כל מה שהוא ינק, היו דברים הגרועים שבגרועים. ויום אחד הוא פוקח את העיניים ואומר, ריבונו של עולם, איך אני תרומם מהבוץ הזה? איך אני אהיה עבד השם? איך? איפה אני ואיפה ההשגות הללו? הוא הולך ברחוב, הוא מסתכל על אותם בני תורה, לפחות ממבט חיצוני, או אותם בנים של ראשי ישיבות, בנים של ראשי כוללים, הוא אומר, איזה כיף להם, תראה מה זה. או איך שמעתי פעם בחור צעיר שאומר לי, תאמין לי, נולדתי על הצד הלא נכון של המפה. מי החליט את זה? אתה מאמין? אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא בחר בך באופן אישי? יכניס אותך אל המשפחה הזו, אל הרקע הזה, אל החוויות ילדות הללו, ממש באופן מדוקדק עד היסוד האחרון? בכל זה אין לך בחירה, נכון? אבל אולי בשבילך להתגבר לא לצאת עם החבר'ה בערב לפרוץ לאיזה חנות. זה כמו אצל השני להתגבר ולשבת ללמוד כל הלילה. אולי שלך אפילו יותר. אם אתה חכם ממנו, הוא זכאי ממך, אומר הרמב"ן. תחשוב על זה. הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים, נתן לך רקע. הוא אומר לך, בני היקר, בזה אין לך שליטה. אם להיות עני, אם להיות עשיר, אם להיות בריא או חולה. זה מכריזין על האדם כבר לפני שהוא נולד. החלק שלך בעבודתי, אומר הקדוש ברוך הוא, לעבוד אותי, ובחרת בחיים. תעשה צעד אחד קטן קדימה. תשתדל, תתאמץ. זו הבחירה שלך, זו העבודה שלך בעולם. עכשיו אתה נוסע בכביש. אתה מאוד מאוד ממהר להגיע לירושלים, ודווקא בדיווחים אמרו לך שהכבישים ריקים. פתאום, דווקא כשאתה צריך להגיע, איזה תאונה, איזה רכב תקוע, איזה מסעית תקועה, אתה עכשיו עומד בפקק שעה. מה המחשבה הראשונה שעולה לך במוח? איזה מדינה, איזה משטרה, איזה כבישים, איזה תשתית. כמה זמן עושים פה את השינויים בכביש? כמה זמן, עוד כמה זמן יחסמו אותנו? עד מתי נסבול מהפקקים? ולמה דיווחי תנועה מעודכנים 5 דקות אחר כך? או שאתה אומר, רגע. ואיפה בין כל השיקולים האלה נמצא הקדוש ברוך הוא? רגע, זה קרה במקרה? לא הוא כיוון אותי אל הפקק הזה, הספציפי הזה? אולי הוא בא לאמן אותי בסבלנות? אולי הוא בא לאמן אותי על מידת ההמתנה? וכאן מגלה לנו הגאון מווילנה. הרבה ניסו לעשות כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. הרבה ניסו. מסביר הגאון מווילנה ואומר, אתה יודע למה לא עלתה בידם? בגלל שהיה חסר להם דבר אחד. ההמתנה. הסבלנות. בן אדם אומר, אני מוכן לבטוח. כמה צריך? חודש? חודשיים? כמה צריך? עצם השאלה, מידע שאתה לא בוטח באמת. בוטח באמת, זה אומר, ריבונו של עולם, אני סומך עליך. אני עושה את החלק שלי, ודאי. אני עושה את ההשתדלות שלי, ודאי. אבל לא תולה בכלום. לעשות את ההשתדלות היא דרך התורה. לסמוך על ההשתדלות היא הפך התורה. פתחנו את התוכנית הזו בשאלה, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. למה דווקא רבי שמעון? כי רבי שמעון לימד אותנו שגם אם אתה בשעת הדחק, גם אם אתה הולך לישון בלילה ואתה לא יודע, באמת אתה לא יודע מה תאכל מחר בבוקר, דע לך דבר אחד. תבטח בקדוש ברוך הוא, תעשה מצד אחד את ההשתדלות, מצד שני תהיה מלא בביטחון, מלא באמונה, אל תסמוך על מה שאתה עושה, רק תעשה ותראה שאתה מצליח. מאזינים יקרים, נעמתם לי מאוד בסדרת התוכניות הזו של על ימי ספירת העומר. בעזרת השם עוד נשוב ונשתמע בתוכניות חינוך כאן ברדיו, אם ירצה השם. תודה רבה לבצלאל כהן, מנהל התוכניות. תודה רבה לסגי פרל מוטר ולידידנו היקר רועי קנטן, שנכנס כרגע גם כן תחתיו. תוכלו לשלוח לנו שאלות בנושא חינוך הילדים כל ימות השבוע לאברהם פעמיים M18@gmail.com. שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב.